האמת שעסקנו בזה באורות התורה, בסוגיה הזאת, אז מי שהיה, תהיה לו איזושהי חזרה, נקווה גם התחדשות. מי שלא היה, ודאי שצריך להכיר את הסוגיה. יש מאמר במאמרי הראייה, בעמוד 198, מאמר שנקרא חובת תלמוד תורה. כלומר, מהי החובה של כל אדם בלימוד תורה? עכשיו, אנחנו מכירים את ההלכה הפשוטה שמופיעה בכמה מקומות בשולחן ערוך, שכל אדם מישראל, בין צעיר, בין זקן, בין בריא, בין חולה, אפילו אומר השולחן ערוך מטופל בבנים, הכל כמובן על פי גמרות, חייב בתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. עכשיו, כמובן, השאלה הזאת נראית כביכול שאלה טכנית, מבחינת זמן, לוח זמנים, כמה זמן. אבל כמו שלמדנו בימים האחרונים, זה לא עניין של זמן, או לא עניין רק של זמן, אלא זה בעיקר עניין של תכונה. כלומר, איך אדם מוציא מהכוח אל הפועל שלו, מהכוח אל הפועל, את התכונה שלו? זאת השאלה. אחרי מה שראינו אתמול במחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל, אז עכשיו יהיה יותר ברור העיקרון של המאמר הזה. אז המאמר כאן הוא הרבה יותר ארוך ממה שמצולם לפנינו, אבל נקרא לפחות את הקושייה, ואחרי זה את התירוץ של הרב על הקושייה. אומר הרב, וכאשר חובת תלמודה של תורה הקבוע, מאיפה אנחנו למדים, מקור שלוש, צד שני, מאיפה אנחנו למדים שהאדם מישראל חייב ללמוד תורה, תורה באופן קבוע, קביעות איתי, מה שקראנו אתמול. וכאשר חובת תלמודה של תורה הקבוע, הלא הוא נלמד מ"ושיננתם", ושיננתם לבניך. למה התורה אומרת ושיננתם, ולא ולמדתם לבניך? מה זה ושיננתם? אומרים חכמים שיהיו דברי תורה משוננים בפיך. משוננים, כלומר, חדים בפיך. כדי שהדברים יהיו חדים בפיו של אדם, ולא דברים מעורפלים, לא בהירים, הכל אצלו איזה מיקס כזה, בערך כזה. כדי שדברי תורה יהיו מחודדים בפיו של אדם, משוננים, כמו סכין משוננת, סכין חדה, אז הוא חייב להיות קבוע בתורה. הוא חייב להיות קבוע בלימוד תורה, כי מה שהוא למד היום, הוא ישלים מחר, ומה שהוא ישלים מחר, הוא ישלים מחרתיים. ולאט לאט הדברים יעמיקו, ויורחבו, ויסתעפו, ויקבלו את האיזונים שלהם, ואת המינונים שלהם, ממילא גם את הדיוק שלהם, ממילא הם יהיו מחודדים בפיו של אדם. אז אם כן, מאיפה אנחנו יודעים שתלמוד תורה צריך להיות קבוע, שנאמר, ושיננתם לבניך. ושיננתם לבניך, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, משוננים מחודדים. כלומר, שאם ישלחה האדם דבר, אם אדם שואל אותך משהו, לפי הגמרא הזאת, שלא תגמגם ותאמר לו. אלא שלא יהיה מצב של, תשמע, ככה אני לא בדיוק יודע, איזה מחלוקת, מורכב, זה תלוי בסיטואציה, אלא תדע לענות. שלא תגמגם, אלא תאמר לו, ותאמר לו. זה מופיע בגמרא כדאיתא במסכת קידושין דף למד, וכדברי הר"ן בנדרים דף ח', שמזה באה חובת השקידה בתורה, ללמוד תמיד יום ולילה לפי כוחו, שרק על ידי שקידה בתורה, התמדה בתורה, רציפות בתורה, אדם יכול להגיע להרחבה של תורה ולהעמקה של תורה, ואז הוא מגיע לכך שדברי תורה מחודדים בפיו. כך מובא בגמרא וכך מסביר הר"ן. שמובן דבר זה יכול להתקיים רק על ידי תלמידי חכמים העוסקים בתורה בקביעות, שהם שמים לילות קיימים בעסק התורה. מה שאין כן במעמד התורה אצל האנשים שהם עסוקים בדרך ארץ, אותם האנשים שהם עסוקים בענייני המעשה, וכמו שראינו אתמול, הם עסוקים בענייני המעשה או החוכמה והמעשה, לא רק מצד הפרנסה, אלא מצד התכונה, כלומר לא רק מצד ההכרח הבדיעבדי, אלא מצד האישיות הלכתחילית של האדם, כפי שראינו אתמול. מה שאין כן במעמד התורה אצל האנשים שמסוקים בדרך ארץ, הם לא יכולים להגיע מצד האמת לרמה כזאת של ושיננתם. דברי תורה לא מחודדים בפיו, היום יש להם חצי שעה, מחר יש להם שעה, כולם. זה כמו אחד שרוצה, אני יודע מה, להביא מים בסיר גדול לרתיחה. אז האש צריכה לבור 4 שעות כדי שהסיר הזה ירתח. אבל אם אתה מדליק את האש אתה מעביר את האש לחמש דקות ומחבא. למחרת הבא מעביר את האש לעוד 5 דקות ומחבא. המים ירתחו? לא. הרציפות כאן היא מאוד חשובה.
אבל איך אפשר להרתיח ציר אין סוף. כאילו, איך, איך, איך...
זה הפל...
להיות...
זה מתוק אשר הזה, אה? לא, באמת. הוא שואל שאלה אדירה, איך אפשר להרתיח סיר אין סוף? תשובה, כנראה שיש בנו צד אין סופי שנפגש עם האין סוף הזה. אז גם כשאנחנו שייכים אל האין סוף וקולטים אותו בממד של סוף, זה גם קצת משהו מהאין סוף. כמו שאמרנו, כשנכנסת קרן של השמש אליי לחדר, אז הניצוץ של השמש הוא נמצא כאן על הרצפה. אז הניצוץ הזה הוא לא שמש, אבל בניצוץ הזה יש את התמצית, את האופי של השמש. אז זה נכון לומר שיש לי קצת מהשמש בחדר.
הקצת הזה אני
חדד? כן. כל אחד והקצת הזה, והקצת הזה הוא הרבה מאוד. נכון. אבל שאלה יפה, שאלה עמוקה, שאלה פילוסופית עמוקה מאוד השאלה הזאת. בכל אופן, מה שאין כן במעמד התורה אצל האנשים שמסוקים בדרך ארץ, שהם נדבעים בעיקר על קביעות עיתים לתורה, כמבואר במסכת שבת דף למד א', אז כן, גמרא מסכת קידושין, דברי תורה מחודדים בפיו של אדם. גמרא מסכת שבת, שראינו אותה בהזדמנות אחרת, שבתוך השאלות שאדם ישאל ליום הדין, השאלה השנייה שהוא ישאל ביום הדין, זה קבעת עיתים לתורה. אם ככה, משמע מהגמרא הזאת, כמו שאמרנו, שקביעות עיתים היא מספקת. מה שאין כן במעמד התורה אצל האנשים שמסוקים בדרך ארץ, שהם נדבעים בעיקר על קביעות עיתים לתורה, כמבואר בשבת, דף למד א', בכלל השאלות של יום הדין. אומר שם התוספות, שואל ועונה, ובחילוק של אלה שני הסוגים, כלומר, אותם אלה שהם צריכים להיות קבועים בבית המדרש יום ולילה, ואותם אלה שהם צריכים לשלב תורה ומלאכה בחינת רבי ישמעאל ורשב"י, אז בחילוק של שני אלה הסוגים, ותכף נראה הגדרות יותר מדויקות, ובחילוק של אלה שני הסוגים מתיישבת קושיית התוספות שם, סנהדרין דף זין וכו', וכך הוא בקידושין, שמצד אחד, אומרת הגמרא, במסכת שבת, במסכת קידושין, סליחה, דאמרינן אתם בקידושין דף ממי, דף מם, סליחה, אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה. אם כן, פשט הדברים, שהשאלה הראשונה שאדם ישאל בדין, זה על דברי תורה. ומצד שני נאמר בגמרא מסכת שבת שם בסוגיה של השאלות שישאל ביום הדין, ואילו בשבת שם אמרינן ששואלים לו נסעת ונתת באמונה תחילה. כלומר, השאלה הראשונה היא נסעת ונתת באמונה, השאלה השנייה היא קבעת עיתים לתורה. אם כן, בואו נסכם את כל המיקס הזה. מצד אחד, הגמרא אומרת שאדם ישאל, קבעת עיתים לתורה, זה טוב. אם זה מה שישאלו אותו, אז כנראה שקביעות עיתים זה טוב. מצד שני, הגמרא אומרת כאן, שקביעות עיתים היא לא מספקת, אלא צריך שדברי תורה יהיו מחודדים בפיו של אדם. ונראה בהמשך, תסתכלו רגע, בסוף הפסקה הזאת, שורה שנייה מהסוף, אמרו חז"ל, בשלקות שמעוני על תהילים, כל הקובע עיתים לתורה, הרי זה מפר תורה. אז מצד אחד, ישאלו את האדם כבד עיתים לתורה, משמע שזה מה שהוא צריך לעשות, לקבוע עיתים. מצד שני, משמע שזה לא מספיק, כי דברי תורה צריכים להיות מחודדים בפי, ושיננת. יותר מזה, באלקוט כתוב כפי שראינו עכשיו, הקובע עיתים לתורה, הרי זה מפר את התורה, זה הפרת תורה. אז קביעות עיתים זה טוב או רע? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, מהגמרא במסכת קידושין משמע שהשאלה הראשונה שאדם ישאל בדין היא ביחס לדברי תורה. ראשית, מה אם פותר מדון? פטירת הדין, פטירה מלשון התחלה, פטר רחם. כן, הפטר של הרחם. לכן, כשאדם נפטר, זה נקרא פטר, הוא נפטר. פטירה. למה? כי הוא מתחיל בעצם חיים חדשים בעולם אחר. אז נדמה לנו שהוא נפטר פה, אבל הוא בעצם פטר שם. הוא פטר רחם. יש לזה חיים חדשים מיליונים יותר. סוגריים, סגור סוגריים. אז אם כן, ראשית, מה אם פותר מדון? אז אין תחילת דינו של אדם, פותר מדון, הפטר, ההתחלה, מדון, דין, אלא מים. מים דברי תורה? ראשית מים, פותר מדון. כלומר, הפטר הראשון של הדין זה התורה. אין מים אל התורה. ומצד שני כתוב, גמר מסכת שבת, שהשאלה הראשונה שאדם ישאל זה נסעת ונתת באמונה. ואילו השאלה השנייה שהוא ישאל היא קבעת עיתים לתורה. אם כן, מה השאלה הראשונה ששואלים את האדם? נוסע ומתן או דברי תורה? אז יש כאן שתי שאלות עקרוניות. שאלה ראשונה, האם אדם יוצא ידי חובה בקביעות עיתים? או שאדם יוצא ידי חובה רק עם דברי תורה מחודדים בפיו, עד כדי כך שהוא לא מגמגם כששואלים אותו. אפשר, זה א', וזה, אם הייתי אומר, זאת קושייה ברמת המהות. עכשיו קושייה לכאורה ברמת הטכניות, למרות שנראה עוד מעט שזה מהותי. קושייה ברמה הטכנית. מה מספר השאלה ביחס לתורה, ללימוד תורה? שאלה מספר אחת או שאלה מספר שתיים? לפי הגמרא בקידושין, משמע שאלה אחת. ראשית, מים פותר מדון. לפי הגמרא בשבת, שאלה מספר 2. כי השאלה הראשונה שהוא שאל, נעשה את המתת באמונה. אז תוספות מביא כאן הרב, עונה מה שעונה. עונה תוספות, ותרצו בתירוץ השני שם, בתוספות שם בגמרא, בקידושין, ששואלים תחילה על מסע ומתן. באמת השאלה הראשונה היא על מסע ומתן. אבל הדין שהוא יקבל, הוא מכל מקום יקבל דינו תחילה על דברי תורה. שואל הרב קשה, ועל תוספות, והדבר צריך טעם והסברה, והסברה רבה, מדוע משנים את סדר השאלה מסדר קבלת הדין? סדר השאלה זה נשאת ונתת באמונה. סדר הדין זה לגבי עיסוק בתורה, לימוד תורה. שואל הרב, אני לא מבין, למה משנים את סדר השאלה מסדר קבלת הדין? ובלשון התוספות בקידושין, שם הוא בקצרה, דווקא עניין שאלה ששואלים על מסע ומתן, וכל מקום נפרעים ממנו תחילה, על שלא קו העיתים לתורה. טוב, צריך להבין התוספות, אבל זה לא הנושא שאנחנו עוסקים בו עכשיו. פותר הרב את השאלה הזאת בצורה ברורה. כשנגיע לנציב, כאן הרב מחלק חילוק כפול, כלומר מחלק את בני האדם בישראל לשני חלקים, לשני סוגים של בני האדם בישראל. אנחנו נראה בהמשך שהנציב מחלק את בני האדם לארבעה, יש ארבע אופעים ישראלים. הרב כאן אומר שניים עקרוני, שניים ברמת העיקרון. בנציב הוא ממש מפרט את זה לארבעה, וזה מאוד עקרוני. הנציב אומר בהמשך יותר מזה, שכל אחד מהארבעה, הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו ודורש ממנו דבר אחר. ואם אדם, נגיד מספר 3, יענה את התשובה שהייתה מתאימה לאדם מספר 2 לענות, אז הוא יחייב בדין. נראה בהמשך לאן זה מגיע. נציב יסודי מאוד. בכל אופן, אנחנו עכשיו עסוקים בפתיחת הסוגיה. אז אם כן אומר הרב, תירוץ הרב. ולעניות דעתי, זה באמת צריך לבאר את הסוגיות הסוגות בשני סוגי אנשים. א', אצל בעלי בתים העסוקים וטרודים בדברי מסע ומתן, הם עסוקים בענייני מלאכה, הם עסוקים בענייני חוכמה, ולא רק מצד הפרנסה, אלא מצד התכונה והטבע, כפי שראינו אתמול. אז אצל האנשים האלה שעסוקים וטרודים בדברי מסע ומתן, בין כי זה מצד התכונה שצריכה לצאת אל הפועל, בין מצד ההכרח של המציאות, כמו למשל פרנסה, להם דיה החובה של קביעות עיתים לתורה. הם יצאו ידי חובת קביעות עיתים. היום היו קוראים לזה דף יומי. מה למדת היום? למדתי 10 דקות הלכה, 2 מקרא 1 תרגום, 2 משניות ודף יומי. סטו. טוב, גם זה אולי הרבה לבעל הבית נורמלי, ממוצע. אבל נגיד, זהו. התחיל במקרא 2 מקרא 1 תרגום, למד כמה הלכות, 2 הלכות, כל האומר הלכות בכל יום וכו'. יש כאלה, דרך אגב, יש בתי כנסיות, בעיקר הספרדים נוהגים לעשות את זה, שלפני תנא דבליהו, כל השנה שתי הלכות בכל יום מופטר שהוא בן עולם הבא, עוצרים את התפילה ונוהגים להגיד שתי הלכות. למה? לא רק כדי שיהיה לו חלק לעולם הבא, אלא כי זה לימוד תורה. לימוד תורה זה שתי הלכות. אז האדם הזה, לפחות, גם האדם הזה עכשיו אחרי התפילה יוצא לעבודה, לפחות נדע שהוא למד תורה. היום, שתי הלכות, ברמת הבקיאות, ברמת קיצור שולחן ערוך. גם זה משהו. עכשיו איך אדם יודע את הגבול, את גבול הגזרה? בסדר, אז תכף נגיע לשם. אז מי שהוא בעל הבית שעסוק ותראו בדברי מסע ומתן, להם דיה החובה של קביעות עיתים לתורה. וגם זו, הקביעות עיתים הזו, גם היא מתחלפת ומשתנה מאדם לאדם. ביחס לעומק הקביעות, ביחס להיקף הקביעות, ביחס לזמן, ביחס להרבה רבדים. כמה זמן הוא נותן לזה, כמה עומק הוא משקיע בזה, לאיזה היקף הוא מגיע מתוך זה. וכו'. על כן אצלם, שעיקר מעמדם בעולם הזה, עיקר מעמדם הכוונה, עיקר תכונתם, עיקר אישיותם, זה הכוונה מעמדם, אופיים, כישרונם, הערך האלוהי שבהם, הוא המסע ומתן. מסע ומתן זה לאו דווקא באומן של היום לעשות עסקים, אלא מסע ומתן הכוונה להיפגש עם העולם ברמת דרך ארץ, ולא ברמת המושכלות של רשב"י, כמו שראינו אתמול. אז היות ועיקר מעמדם בעולם הזה הוא עמום, המסע ומתן, שואלים אותם, היות וזה עיקר עניינם, נסעת ונתת באמונה? את עיקר עניינך, את עיקר זמנך, את עיקר תכונתך, את עיקר אישיותך, עשית כמו שצריך, מצית כמו שצריך, נסעת ונתת, אבל זה היה מתוך אמונה, כלומר מתוך גילוי האומן באומנות, כלומר אתה, האומנות שהיא אתה. זה היה נסעת ונתת באמונה או לא באמונה? והשאלה השנייה שהוא ישאל, שהיא זאת שמאפשרת לו לגלות את האומן באומנות, נסעת ונתת באמונה, זה קבעת, התאים לתורה. האם נכנסת לתחנת הדלק כדי שזה יהיה תמיד באמונה? או שכחת את תחנת הדלק אם תעזבני יום יומיים מהזבקה. ואז מלך שהזבקה יומיים, אז אנחנו יודעים לאן החיים לוקחים אותנו. לכן השאלה השנייה שהוא ישאל, קבעת עתים לתורה, ואחר כך קביעות עתים לתורה. קביעת עתים לתורה. מה שאין כן תלמידי חכמים, הקבועים בתורה, אני חייב להגיד כאן משפט בסוגריים. המשפט הזה הוא לא משפט ל-120 שנה. הוא יכול להיות אדם שמאז שהוא זוכר את עצמו נגיד בן 12, אז הוא כל היום בבית המדרש עד גיל 120. נגיד, בסדר. אז 108 שנים הוא בבית המדרש, יום ולילה. נגיד, סתם דוגמה. בסדר. אבל יכול להיות אדם שהוא לפרק זמן מסוים, הוא קבוע בבית המדרש. נגיד, הוא עברך במכון מאיר. הוא בחור במכון מאיר. אז בתקופה הזאת שהוא נמצא בבית המדרש, הוא שייך לקטגוריה של ראשית מים פותר מדון, שאין תחילת דינו של אדם על דברי תורה. דברי תורה צריכים להיות מחודדים בפיו. ונראה בהמשך שבדברי תורה יש מקצועות שונים בתורה, אז יכול להיות שבמקצוע המסוים המייחד אותו, שמיוחד לו, אז יכול להיות שבזמן שהוא היה בבית המדרש, קבוע בבית המדרש יום ולילה, בתקופה הזאת, שהיא פרק זמן אולי של שנים לפעמים, אולי שנים רבות אפילו, בפרק זמן הזה הוא נחשב כרשבי מבחינה מסוימת. כשהוא יוצא אל החיים, אל העבודה, אל המלאכה, אז הוא נחשב כרבי ישמעאל. אז הוא ישאל, האמת שהרבה שנים אני חושב, אולי זה תשובה לשאלה, שבעצם כל אדם ישאל את שתי השאלות. הוא ישאל מצד אחד ראשית מים פותר מדון על התקופה שבה הוא היה קבוע בתורה, ועל התקופה השנייה שבה הוא היה נושא נותן באמונה וקובע את עם לתורה, הוא ישאל לפי הסדר הזה. טוב, תוספות לא עונה את התשובה הזאת. לכן התשובה כאן של הרב זה לא עניין של מוחלטות, זה גם עניין של פרק זמן בחיים, תקופה בחיים. מה שאין כן תלמידי חכמים הקבועים בתורה, שהם מקיימים בדיוק, בצורה מדויקת, את החוקה, אמורים לקיים, את החוקה של ושיננתם, שיהיה דברי תורה מחודדים בפיך. אדם יושב בבית המדרש, לומד סוגיה בגמרא 3 שבועות. בסוף אתה שואל אותו, אתה יכול בבקשה לסכם את הסוגיה בסיכום הסוגיה? אתה יכול לסכם? אני צריך להסתכל בדפים, הוא חוזר. חוזר אחרי שבוע, אתה מוכן, אתה יכול לסכם? עוד פעם נתקע. זה לא דברי תורה מחודדים מפיו. אדם לומד אמונה. דברי תורה מחודדים מפיך. אז עוד פעם, לא נפחנו עכשיו לדיסקים של מחשב שיודעים לצטט את השיעור. אבל לפחות שנדע שבפרק זמן הזה, דברי תורה צריכים להיות מחודדים בפינו. כל אחד במדרגה שלו, ברמה שלו, בהיקפיות שלו ובעומק שלו. אי אפשר להגיד, אתה שואל אדם, איך במכון מאיר? אחלה. כיף. אוויר, אוויר, אוויר. תגיד, אם זה אפשר לקנות פעם, אמרתי בשיעור לפני הרבה מאוד שנים פה, אמרתי והזכרתי דברי הדברים שכתובים בספרים, שכשאדם מגיע לעולם האמת, אז הוא צריך להעביר בעולם האמת 156 שיעורים. כתוב באיזשהו מקום. קנ"ו שיעורים הוא צריך ללמד בעולם האמת. ניגש אליי פלוני אחרי שבוע, הוא אומר, תשמע, עשיתי סיכומים של כל השיעורים, יש לי 3, חסר לי 153. אתה יכול בבקשה להשלים לי? אמרתי לו, כבודו לא הבין. מה אתה יכול, הלחצתי אותו עוד יותר, אמרתי לו, תשמע, שם שיעור, זה לא שיעור של 45 דקות שעה, שם אתה צריך בדקה להגיד מה שאתה לומד פה שנה, אז יש לך עוד 59 דקות לשיעור אחד. אז חשבת שיש לך 3 שיעורים, יש לך 1/300 של שיעור. מלחיץ, אה? 156 שיעורים. טוב, זה לא כפשוטם. זה לא כפשוטם של דברים. זה דברים הרבה יותר עמוקים. הרבה יותר עמוקים. אבל בכל אופן, לא יכול להיות שבאמת דברי תורה היו מחודדים בפינו. מחודדים זה אומר ריכוז בלימוד, זה אומר שקידה בלימוד, זה אומר התמדה בשקידה הזאת, זה אומר חזרות, זה אומר סיכומים. עוד פעם, כל אחד למדרגתו. כל אחד למדרגתו, אנחנו לא באים עכשיו להפוך סדרי בראשית במכון מאיר. נכון, מיר, יש בו צד שהוא ישיבה ויש בו צד שהוא לא ישיבה. בסדר. אבל אותם הצדדים הישיבתיים שישנם במכון מיר, שהם צדדים נפלאים, גם הצדדים שאינם ישיבתיים, אולי הם חמסמת עוד יותר נפלאים, הצדדים הישיבתיים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי. זה חשוב מאוד שיבוא לידי ביטוי. לכן אנחנו לא מסתפקים באווירה. והתפתחתי מבחינה רוחנית. אני יותר מוסרי. אני יותר ערכי, יותר אידיאליסט. חשוב מאוד כל זה, זה העיקר, זה הלב, בשביל אנחנו פה נכון. אבל אני חושב שגם פה, גם במכון, אפשר להתחיל לקנות קניינים של תורה וידיעת התורה אפילו. בעיקר באמונה, גם בגמרה, אבל בעיקר באמונה. מה שאין כתלמידי חכמים הקבועים בתורה, שהם מקיימים בדיוק את החוקה של ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, בעוסקם בתורה יום ולילה בלא הפסקה, רק בקביעות גמורה כפי כוחם, כפי כישרונם, כפי יכולתם, כפי כוחם, לא שייך לשאול אותם בעניין מסע ומתן שהם אינם עסוקים בו. זה לא עניינם. הם לא עסוקים בזה ברמה המעשית, וזו לא תכונתם מבחינת הטבע שלהם. אז מה אתה שואל לאדם על משהו לא? מה שייך לשאול אותו על משהו לא? זה כמו שנשאל קיר, נסעת ונתת באמונה. מה זה קשור אליו? לכן, ולא שייך לומר להם מצד שני, לא שייך לשאול אותם בעניין מסע ומתן שהם אינם עסוקים בו, ומצד שני, גם לא שייך לומר להם, קבעת עתים לתורה? כי הם לא יצאו ידי חובת קביעות עתים, וכמו אחד השם מכון, מאיר שנה שלמה. מה אתה עושה? לומד חוק לישראל. קורא חוק לישראל, קורא תהילים. עם כל הכבוד לדוד המלך, ספר תהילים, אבל זה לא חלק מהלימוד. לא אמרנו לו לקרוא תהילים, לא אמרנו לו להגיד חוק לישראל, לא אמרנו לו ללמוד שניים מכך, לא לקרוא שניים מכך התרגום. אבל זה לא לימוד תורה. זה לקרוא בתורה. קריאה בתורה חשובה, אבל ללמוד תורה. אדם בבית המדרש הוא דורש, הוא לומד תורה. לכן לא שייך לומר להם קבעת עתים לתורה, שהם לא יוכלו לצאת כלל ידי חובתם בקביעות עתים. זה לא עניינם. ועליהם אמרו חז"ל בצורה חמורה מאוד, כל הקובע עתים לתורה, הרי זה מפר תורה. האדם הזה יוצר הפרה. הוא יצר חלל במה שהוא היה מסוגל, והוא לא גילה, לא חשף. בסדר, זה ברור? מה לא כל כך? מה לא הבנת? אני לא מבין את הקטע האחרון שהוא הקטע האחרון. מה אתה לא מבין? תגדיר בבקשה. אם אתה לא יכול להגדיר כרגע, נתפגש עוד חצי שעה בהגדרה. אתה יכול להגדיר? אוקיי, תנסה להגדיר, תכתוב את זה על דף, יהיה יותר מוקדם. טוב. כן. יש אנשים שהם הגרעין הפנימי של עם ישראל, שצריכים לשבת בבית המדרש כל החיים, ללמוד תורה, והם נקראים שבט לוי, מבחינה מסוימת, כמובן. מה? הם לומדי ומלמדי. כל אדם שלומד בבית המדרש, הוא גם מלמד. הוא מלמד את ביתו, הוא מלמד אולי גם יותר מזה. כן? מה? לא מסחר. בסדר, אנחנו לא ניכנס לפרטים. האם יש מצב כזה, אידיאל כזה, שחלק מהחברה הישראלית יהיה קבוע בבית המדרש יום ולילה? התשובה היא ודאי. זה נקרא עשרה בטלנים. עיר שיש בה עשרה בטלנים. מה זה עשרה בטלנים? שבטלים ממלאכתם וקבועים בבית המדרש. אומרים שם מפרשים למה? לשניים. לתפילה ולתורה. ללמוד וללמד, גם רק ללמוד. אני יודע למה אתה חותר, רק ללמוד, בסדר? הם אגואיסטים, רק ללמוד. אנחנו בטלנים, ברוך השם, ברוך השם, בטלונים. אנחנו בטלים ממלאכתנו. כדי להרגיע את ג'וש, הייתי אומר, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. בסדר? אוקיי, בסדר. שבט לוי הוא נמצא כל הזמן, אני לא מבין מה. רמב"ם מפורש. לא הזכרנו את הרמב"ם פה בלכות שמיטה ויובל. קראנו אותו פה פעם, לא? לא רק שבט לוי בלבד.
כן.
הזכרנו את זה פה. הזכרנו את זה פה. מי
אמר?
זה נכון שהרמב"ם כותב שעיקר לימוד תורה זה ללמד תורה. נכון? נכון. אבל האם יש מצב שאדם הוא לומד את תורה? כן. אין מצב כזה שאדם לא מלמד תורה. אני קורא. כל אחד צריך תקופה בחיים שהוא בחינת דברי תורה מחודדים מפיך. אני עונה, שהוא בחינת... אתה צודק, ולכן אחד הפירושים היסודיים בסוגיית שנת השמיטה, מה הרעיון שנקרא שנת שמיטה? אז אחד מהפירושים היסודיים בראשונים כבר, שהעניין הזה שנקרא שנת שמיטה זה שאדם יעשה פוס מהחיים המעשיים וייכנס לבית המדרש. יתבטל ממלאכתו שנה, 1/7, כמו שיש שבת 1/7, יש שנה 1/7, יש יובל 1/7 שביעיות וכו'. כל זה, וכו' על זה הדרך, כל זה כדי שהאדם באמת יהיה קבוע בתחנת הדלק הזאת. כי בלי זה הוא לא ידע איך להיפגש עם החול. לכן יש באמת הרבה אנשים שהם, נגיד, אנשי מעשה, לאו דווקא בחקלאות, אלא יש, כן, הרי היום שבתון, זה, אולי זה חוק במדינה, אני לא בקיא בפרטים, אבל בהרבה מערכות בארץ, בעולם בכלל, שנת שבתון זה דבר שהוא אלמנטרי, הוא לגיטימי, הוא אלמנטרי, והוא חשוב מאוד. יש הרבה מאוד אנשים שבשנת השמיטה, כל שנה פה בשנת השמיטה, אתם תראו הרבה אנשים שעשו פוס מהעבודה, עם החקלאים זה ודאי, אני מתיר כמה כאלה שאמורים לבוא לשנה הבאה, באים שנה ללמוד תורה. ממש מקיימים דברי חכמים. אני קבל אינטרנט, יכול להגיד? כן, בשבת חתן של יאיר, אחד מקרובי משפחתו הוא חקלאי בביקה, נכון? בביקה, והוא אמר שבשנת השמיטה הוא מתכן לבוא. לא יודע באיזה רמה הוא אמור לבוא. כן, הנה. אבל רגע, בואו נחזור לשבט לוי. בואו נחזור לשבט לוי שני. בלי נדר. אם ירצה השם, בלי נדר.
עת לעשות להשם הפרו תורתך לגבי הלוויים, זה לא נכון להגיד.
בסדר, אמרתי שזה לא נכון, רק כדי להרגיע את ג'וש אמרתי. אני רוצה לקרוא. תנו לי לקרוא. כל שבט לוי, אתם שומעים? יחשוף לחוד שמיטה ויובל, יש כאן כל מיני דינים שקשורים לשבט לוי. הרבה דינים. אני אקרא אולי את ההתחלה. שבט לוי, אף על פי שאין להם חלק בארץ, כבר נצטוו ישראל ליתן להם ערים לשבט ומדרשיהם. למה אין להם נחלה בארץ? כי הם עובדים במקדש. הם שייכים אל הקודש, לכן אין להם נחלה בארץ. מדלג כמה הלכות. מדלג. או, י' ב'. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה? אם אחיו, מפני שהובדל לעבוד את השם, לשרתו, ולאורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים. קראתי, לשרתו, הוא להורות. קודם כל, עצם העבודה במקדש היא לשרת את השם, לשרת את ישראל, בעת לעשות באופן מעשי, להורות. השאלה איך אני מורה? האם אני מורה על ידי שאני מורה בפועל, או אני מורה על ידי דוגמה אישית, על ידי הקרנה? מי אמר שאני צריך להורות בפועל? גם לשרתו וגם להורות. וגם להורות לא ברור איך זה. איך זה יוצא לפועל. לשרתו ולאורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר, יראו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך, הובדלו מדרכי העולם. לא אורחין מלחמה כשאר ישראל. שבט לוי לא מתגייס למילואים, לא עושה צבא. ולא נוחלים, לא, אין להם נחלה בארץ הזאת, אלא עם ישראל מפריש להם 48 ערים, כמובן. ולא זוכין לעצמן בכוח גופן. כלכלית, הם לא מפרנסים את עצמם, אלא עם ישראל מפרנס אותם. תרומה ללוי, לכהן, וכולי זה הדרך, קורבנות. אלא הם חיל השם. מכיר את הביטוי את צבאות השם? כן, צבאות השם. אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו. והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. אומר הרמב"ם הלכה האחרונה. על ההלכה הזאת נשברו קולמוסין, נכתבו מאמרים ארוכים, האם ההלכה הזאת היא נפקא מינה מעשית להיום או לא. א', האם ההלכה הזאת היא רק דבר אגדה, שהרמב"ם באופן שיטתי, באופן עקרוני, כשהוא מסיים סדר או נושא, אז הוא מסיים בדברי אגדה שאינם להלכה. אז אולי כל ההלכה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו היא רק אגדתה, אבל לא להלכה. ב', האם הגדר הזה שנקרא תכף ברמב"ם הוא גדר בכלל שקיים היום? האם יש אנשים שהם מסוגלים לעמוד בקריטריון של ההלכה הזאת, הלכה י' ג' שתכף נקרא אותה? לכן יש הרבה מה להתפלפל, האם ההלכה הזאת נפקא מינה למעשה. אבל אם הרמב"ם מזכיר את זה, כנראה שהוא רוצה ללמד אותנו עניין רוחני, רעיוני, חינוכי, עקרוני. אומר הרמב"ם, עד לפה דיברנו על שבט לוי. ולא שבט לוי בלבד. אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, באי העולם, דרך אגב, זה לא רק עם ישראל. אשר נדבה רוחו אותו. שבט לוי הקדוש ברוך הוא נדב אותו. אבל אנשים אחרים יכול להיות שמנדבים את עצמם. שבט זבולון. להבדיל, גוי. אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו, והשכל שלו הביא אותו לתפיסה הזאת, ולהבנה הזאת, ולאחריות הזאת, ולחשיבות של האחריות הזאת, להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדעה את השם. כלומר, מי שהוא בבחירתו החופשית, הגיע להכרה, עד כמה שבט לוי הוא קריטי, עד כמה הנציגות הישראלית בקודש, היא מקיימת את האומה, והוא רוצה להיות שותף לשבט לוי, למרות שהוא לא משבט לוי, והבינו, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו להיבדל, לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר, כמו שעשהו האלוהים, ישר. יש כאלה שאומרים, מי היום הולך ישר? מה, אתה לא יכול להגיד שכל אברך במדינה עומד בקריטריון הזה של הרמב״ם. הבינו מדעו, להיבדל, לעמוד, נדבה רוחו אותו, לשרת את השם, לשם שמיים נטו. והוא הלך ישר כמו שעשהו האלוהים, והוא ופרק מעל צווארו עול חשבונות הרבים. כל העניינים שהעולם רודף אחריהם, כמו כסף, כבוד, רכוש וכו', הוא פרק את עצמו מזה. ופרק מעל צווארו עול חשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. מי עומד בקריטריונים האלה היום? אז יש כאלה שיגידו דור דור, והמתנדבים בעם. יש כאלה שיגידו לא, הרמה מתכוון דווקא לרמה הזאת. פחות מזה זה לא נקרא להצטרף לשבט לוי. סוגיות עתיקות כבר, זה לא התחיל אתמול בבוקר, המחלוקת הזה לא התחיל אתמול בבוקר. בכל אופן, אני קורא שוב את כל ההלכה הזאת, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו, להיבדל עמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו, ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים ללוויים. הרי דוד המלך עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי. כך מסיים הרמב"ם, סוף הלכות שמיטה ויובל. פרק י"ג, הלכה אחרונה. כל בחור ישיבה צריך להכיר את הרמב"ם הזה ולדעת את המשא ומתן שיש על הרמב"ם הזה. משא ומתן ארוך מאוד בספרות התלמודית ובפוסקים. מה? סליחה? זה סוגיות, סוגיות שלמות פה. כאן נמצאת המחלוקת הבסיסית בין השיטה שאומרת תורם דרך ארץ לבין השיטה שאומרת כולנו צריכים להיות אברכים. כאן, הנה, זה אחד המקורות, הרמב״ם הזה. האם האידיאל הוא שיהיו כמה שיותר בני לוי למרות שהם לא משבט לוי בעם ישראל? ואז בחורי הישיבות והאברכים, זה האידיאל. או, שכמו שלמדנו אתמול, רבי עשו כרש ביולא אותה בידם. כי רבי ישמעאל ואתה בידם, חיכיתי שאתה תקפוץ.
שמעתי דעה.
זה מפזר אותנו בנושא?
לא, זה
לא מפזר אותנו?
זה לא מפזר. שמעתי דעה שאני רוצה לדעת את המקור שלה, שהיא קשורה מאוד לנושא הזה, שאומרת שאותם אנשים שהולכים בדרך הזאת באמת של כולם בני לוי, של היום, שצריכים לשבת כמו רשב"י לדוגמה, אז הם מחזיקים בדעה והם יודעים בכוונה, שמעתי את זה ממקור ראשון, שבאמת הם יודעים שלא כולם רשב"י. אבל אמרו שצריך להכניס כמה שיותר כדי שיהיו כמה הרשבים שצריכים
להיות. זה גמרות מפורשות. ראיתי בני עלייה בין מועטים, אבל מצד שני, עד שאתה מוצא את בני עלייה האלה, כמו שאמרנו אתמול, אחד מאלף.
אז מה הבעיה? אז יש גמרה
מפורשת. ברור, נו מה? רגע, מה אתה עושה עכשיו? רגע, נו, מה אתה עושה עכשיו? למה אתה פה עכשיו?
כי אני לא
מתראה
אף פעם.
כן, אבל אתה בודק, אולי אתה אחד משבט לוי. אולי לא.
אני לא יודע אם אני
יודע
בבדיקה הזאת.
אולי כן, אולי לא. אנחנו בודקים. כל אחד מאיתנו בודק. האם הוא אחד מבני לוי או לא? אם כן, אם כן, אולי אנחנו בחינת רשב"י של הדור. אם לא, אנחנו בחינת רבי ישמעאל של הדור. מה הרוב? רבי ישמעאל. כמו אתמול.
אבל אז יש את הבעיה הנוספת, שמי שלא רשב"י, אז סוג ב'.
לא. יש בעיה אחרת, שמי שהוא לא מוכן לקבל שהוא לא רשב"י, אז הוא רואה את עצמו כסוג ב', ואז הוא רואה את האחרים כסוג ב'.
וזה
הרוח
שדיבר עליו.
זה בעיה אחרת, זאת באמת בעיה. חמורה מאוד.
מה
עם סוגיית רבי עקיבא,
40 שנה הוא ניסה ללמוד ולא הצליח, ובסוף הוא לימד תורה.
לא הבנתי את השאלה.
אתה אומר,
אתה אומר. לא אני אומר, אני לא אומר, אני אמרתי, מאז שאנחנו מכירים, שאני לא אומר כלום. אנחנו לומדים מה שהתורה אומרת. כתוב בגמרא מסכת חולין 5 שנים, מיקה דאמרי 3 שנים. לא מצאנו שרבי עקיבא נפסקה הלכה כמותו 40 שנה. דרך אגב, פעם שמעתי מהרב וינר, דבר שתפס אותי מאוד, ואף פעם לא שמתי לב אליו בשפיט שלו. הרי אנחנו חייגים לצטט בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 5 לתלמוד, ואז אנחנו מתחילים להתפלסף ולהתפלפל, שאיך לומדים גמרא לפני גיל 15. נכון? למה מתחילים ללמוד גמרא היום, נגיד בכיתה ה', נגיד 9, 10, הרי בין 15 לתלמוד? למה לא מתחילים ללמוד משנה לפני גיל 10? למה מתחילים ללמוד משנה בכיתה ב'? יש כאלה שאומרים, זה טעות. יש כאלה שאומרים, לומדים את המשניות המתאימות לנפש של הילד, כמו פרקי אבות, כמו דברים שהוא נפגש איתם, הלכות שבת, הלכות ברכות, וכו'. שמעתי מהרב וינר פשט. המשנה במסכת אבות לא נפסקה בשולחן ערוך. מפתיע. זה מפתיע בפשטות של התשובה. פשטות התשובה היא כל כך עמוקה שהיא מפתיעה בפשטות שלה. המשנה הזאת לא נפסקה בשולחן ערוך. הראיה שנפסק להלכה, כבן 6 כבן 7, מכניסו לתלמוד תורה. אין הלכה בשולחן ערוך בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. זאת דעה במשנה, אבל מי אמר שהיא להלכה? מפתיע. אותו דבר רבי עקיבא. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? בשולחן ערוך. מה? שאדם צריך לחכות 40 שנה כמו רבי עקיבא.
לא, לא רק צריך לחכות.
זה מה שאמרת.
אתה, לא, אני לא הבנתי.
אני לא הבנתי, כן.
לא, אני אומר, אדם מנסה ללמוד תורה. מנסה באמת, בא לישיבה, מנסה. אבל מי, איפה זה?
תראו, אני מרגיש, אני אגיד לך מה אני מרגיש. אני מרגיש שצריך לפתוח הלכות תלמוד תורה לרמב״ם. הלכות תלמוד תורה בשולחן ערוך. ולהתחיל ללמוד הלכות. ברמת הבקיאות. אפשר ללמוד, אבל זה ייקח אותנו למקום אחר. בוא נראה, רגע, מה אנחנו ממציאים? אנחנו ממציאים דברים. בוא נראה מה נפסק להלכה, אני לא מבין את זה. אין פה מה להתפלסף, יש פה הלכה. אז בוא נפתח הלכות תלמוד תורה לרמב"ם, בוא נפתח אותן ההלכות בשולחן ערוך, נראה מה נפסק להלכה. למשל, ההלכה שפתחנו אתמול בשולחן ערוך, פתאום גילתה לנו שצריך לאכול ארוחת בוקר. הלכה בשולחן ערוך גילתה לנו אתמול שיש סימן בשולחן ערוך שנקרא סדר משא ומתן.
לא רשום
שצריך לאכול. היית אתמול?
לא רשום שצריך לאכול.
כתוב ראוי, נכון. כמה חומרות אנחנו מחמירים, כמה כל מיני פלפולים של נכון וטוב וראוי וכדאי ואולי וכולי, אנחנו אומרים, אם ככה יאללה, מסתיירים על זה. אבל כשכתוב טוב לאכול ארוחת בוקר, זה רק טוב, זה רק נכון, זה לא הלכה. אבל יש סימן בהלכה שנקרא סדר משא ומתן. אחר כך ילך לעסקיו, זה מילים משכון ארוך, זה לא מילים בעיתון. אז מה אנחנו מתפלפלים? אין פה מה להתפלפל, צריך ללמוד שכון ארוך, זה הכל. אז אני חושב, סתם אני, השכלה כללית, כל בחור ישיבה, כדאי שפעם אחת בחיים, יפתח הלכות תלמוד תורה ברמב"ם ובשולחן ערוך, להכיר את הנושא ברמת הבקיאות. אתם רוצים שנעשה סדר בזה, נעשה סדר. אין בעיה, אני אומר ברצינות, השיעור הזה, הלימוד שלנו, יכול ליצור על ידו במקביל איזה מין השלמות, נקרא לזה, של דברים חשובים שצריכים לדעת אותם, וזה יהיה שיעורי בית, אנחנו לא נעשה את זה בתוך המסגרת כדי ייקח אותם למקומות אחרים, אבל יהיה מבחן בסוף שבוע. לא, ברצינות, בוא. יש הרבה סוגיות שאנחנו נוגעים בהן, ואני מרגיש שרוצים מאוד לגעת בהן, אבל זה גורם לנו סטייה מהנושא המרכזי שלנו. דברים חשובים. אם יש פה, יש פה, לא אם, יש פה חבר רציניים שולחים איתנו כבר כמעט שנה. יש הרבה דברים שאני מרגיש כל פעם, כל כמה שיעורים עולה איזה נושא מרכזי לדיון, שאני מרגיש שאיננו זמן להתעסק פה, איתו פה, בשיעור הזה. אז בואו נהיה מספיק גדולים, תרתי משמע, ונשלים את הדברים. בסדר, אפילו ברמת הבקיאות. מי למד פה פעם אחרונה הלכות תלמוד תורה ברמב״ם? מי למד פה פעם ראשונה? מרדה שזה נמצא בסדר אהבה. אחרת מי בכלל היה מגיע לזה. מי למד פעם הלכות תלמוד תורה, הלכות כבוד רבו? בשולחן ערוך. על הסדר? לא, זה הלכות מאוד חשובות. יש שם נפקא מינות מאוד מאוד חשובות. גם אם אנחנו לא נדע לפסוק הלכה מתוך מה שנקרא בשולחן ולא נלמד, לפחות נרגיש, נבין, נרגיש, נחוש את המנגינה של ההלכות. הלכות כבוד רבו למשל, זה הלכות מאוד חשובות. טוב. מישהו רצה להעיר משהו, ראיתי. טוב, מתקדמים. אתם רוצים שאני אקרא כמה הלכות? אני מוכן, אבל זה ייקח אותנו למקום אחר. אתם רוצים שאני אקרא כמה דברים? זה הרבה, זה מסתף להמון דברים. טוב. בואו נשלים את מקור חמש. האמת שמקור חמש הוא אחד המקורות היותר יסודיים בנושא הזה. ובאורות התורה אנחנו הרחבנו קצת את הדברים. אני בונה קצת על זה שחלק לא קטן מהיושבים כאן שמע את הדברים באורות התורה. אז אני אנסה להגיד את הדברים ברמת העיקרון שלהם. חמש. ישנם שיצאו פרק ת' אורות התורה, פרק ת' פסקה ז'. ישנם שיצאו לתרבות רעה. מפני כל זה בעצם משלים את כל מה שאמרנו עד עכשיו, ואחרי זה נתפרט אל הנציב. אחרי זה נגיע לנציב. הנציב הוא ממש הדרכות יותר מעשיות כבר. ישנם שיצאו לתרבות רעה, מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית, בגדו בתכונתם האישית המיוחדת. הזכרנו שהרב מזכיר כאן כמה דברים. קודם כל, השלמה רוחנית. אדם צריך להשלים את עצמו מבחינה רוחנית. איך הוא משלים את עצמו? על ידי שהוא מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. קרב הוא ברא בו טבע, ברא בו כישרון, הוא צריך להשלים את הכישרון הרוחני שבו. שהכישרון הרוחני הזה שבו כמובן, הוא משפיע, הוא מזרים חיים לכל הצדדים הטבעיים שבאדם. שבאדם ושבחיים. ברור. עכשיו, ההשלמה הרוחנית הזאת, היא לא רק השלמה, נקרא לה איזה רעיונית, חווייתית או משהו כזה, אלא ההשלמה הרוחנית הזאת היא באה על ידי לימוד. אדם נכנס לבית המדרש ולומד. אלא שדרך הלימוד, כלומר, מהם התכנים שהוא ילמד? מה הדגש שבתכנים האלה? מה הסגנון? מה הזמן אפילו? מה היחס בין בקיאות לעיון בנושאים השונים? הדרך הלימודית היא מאוד חשובה כדי שאדם יגיע להשלמה הרוחנית. יכול להיות אדם שיודע מה הוא צריך להשלים בעצמו, או איך הוא חושף את עצמו, איך הוא מוציא את עצמו מהכוח לפועל, אבל הדרך הלימודית שהוא בחר לעצמו היא לא נכונה. הוא יודע מי הוא, ומה הוא צריך להשלים בו או לחשוף בו, אבל הדרך הלימודית המעשית שהוא בחר היא דרך מוטעת. היא לא נכונה, והנה כאן הרב תכף מתאר דרך מוטעת. עכשיו, אם אדם לא משלים את עצמו מבחינה רוחנית, ו-או, לא הלך בדרך הלימודית המתאימה לו, אז הוא בוגד בעצמו. אמרנו שהמילה בגידה היא משורש בגד, נכון? בית ג' ד' ובגד נקרא בגד לא סתם. למה הבגדים שאנחנו לובשים נקראים בגדים? כי הבגדים הם בעצם הלבוש החיצוני שלנו. אז להיות בוגד זה להיות לבוש בבגד חיצוני, זה נקרא בגידה. כלומר להלביש את עצמי באיזושהי מעטפת שהיא בעצם לא אני. שהמעטפת הזאת הרבה פעמים היא מעטפת של סטטוס חברתי, היא מעטפת של ציפיות והזיות שלי מעצמי, כי החברה אולי היא בשלי, לא יודע, כל מיני הזיות, ונקרא זה מחלות עצמיות כאלה. אז אדם שלא משלים את עצמו מבחינה רוחנית, ולא הולך בדרך הלימוד הנכונה להשלים את עצמו, הוא בוגד. הוא בוגד בתכונה האישית המייחדת אותו, שהקדוש ברוך הוא שם בו, ואותה הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יגלה. אז הוא מלביש את עצמו בבגדים. עד כדי כך לאן זה יכול להגיע המצב הזה? עד כדי לצאת לתרבות רעה. עד כדי להגיע למצב כזה חס ושלום, שהאדם הוא יצא מעצמו, ולכן הוא יצא מעצמו לגמרי, ולכן הוא יצא מהשם שבו, מהקדוש ברוך הוא שבו, ולכן הוא יצא לתרבות רעה. אמרנו שהביטוי תרבות רעה זה לא אדם שחוטא כי יצרו תקפו. זה אדם שהוא כבר אידיאולוג, יש לו שיטה, יש לו השקפה, יש לו תרבות. כאילו תרבות, זה לא תרבות, רק בשביל ההסבר. אז ישנם שיצאו לתרבות רעה, מדוע? מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית הם היו פעם בבית המדרש. הם למדו פעם תורה, היו להם פעם רבנים. כן, הם עשו את כל זה. אבל הם היו בבית המדרש, לא לפי הבגדים שלהם. אלא הרבנים שלהם או בית המדרש הלביש אותם בגדים אחרים. ואז הם נשארו ערומים מצד האמת, למרות שכלפי חוץ הם היו מאוד לבושים. ואז יום אחד, תכף נראה יום אחד, הדברים התפרצו. כי כמה אתה יכול להלביש את עצמך בבגדים חיצוניים ולהיות סבוע. כלומר, צובע את עצמך בצבעים חיצוניים שהם לא אתה. כמה? אז יום אחד זה מתפוצץ. אז ישנם שיצאו לתרבות רעה, מפני שבדרך לימודם השלמתם הרוחנית, בגדו בתכונתם האישית המיוחדת. דוגמה. כאן הרב לוקח אותנו לעוד פינה. כלומר, אם אנחנו בואו נעשה רגע סדר. דיברנו על היחס העקרוני בין כישרון לבין לימוד וניסיון. אחרי זה דיברנו על היחס העקרוני בין נקרא לזה חוכמה ומעשה. אחרי זה דיברנו על היחס העקרוני בין חוכמת התורה לחוכמות החול והמעשה. אחר כך דיברנו על היחס העקרוני בין המינונים בין החוכמה והמעשה. עכשיו אנחנו מדברים על היחס העקרוני בין החוכמות שבתוך מקצועות התורה. גם בתוך התורה יש חוכמות שונות. כשחזל אומרים שדברי תורה צריכים להיות מחודדים בפיו של אדם, השאלה באיזה מקצוע? יש אדם שדברי תורה במקצוע האמונה צריכים להיות מחודדים בפיו, ודברי תורה במקצוע הגמרא פחות. יש אחד בסוגיות מסוימות, בנושא מסוים בגמרא יותר, נושא מסוים פחות. יש אחד בהלכה יותר ובגמרא פחות, אחד בגמרא יותר ובאמונה פחות. כל אחד לפי אישיות שלו. וזה גם אמור, את זה אנחנו גם אמורים ללמוד בבית המדרש, את המציאות הזאת. אז כאן הרב לוקח את הדוגמה הקלאסית שקיימת לצערנו הרב עד היום, היחס בין לימוד מה שנקרא אגדה ללימוד מה שנקרא הלכה. כלומר, בין הלימוד המעשי בתורה, כלומר משנה, גמרא והלכה, לבין הלימוד הרעיוני, הידי, האמונות והדעות שבתורה, או המוסר שבתורה. מה שאנחנו קוראים פה, לימוד אמונה. או פנימיות התורה. מדרגות, מדרגות.
שעשיתי את זה
מלימוד
גמרא?
את מה?
תענייני אמונה?
תראה, המהר"ל כתב את כל הספרים שלו על פי הגמרא. אז המהר"ל זה ספר אמונה או ספר גמרא? הרב קוק כתב, לא, אבל לא פעם, למה אני מזכיר את המהר"ל? ברור, למה אני מזכיר את המהר"ל? כי המהר"ל הוא ספר אמונה. אבל הוא ספר אמונה שבנוי על מה? על הגמרא. כלומר, למהר"ל לא היה מהר"ל. נראה לי. על המהר"ל היה נהיה. למהר"ל לא היה מהר"ל. אלא המהר"ל מתוך שהוא למד גמרא, הוא הוציא משם את עקרונות האמונה. את עיקרי האמונה, נכון? עכשיו, אנחנו אנשים קטנים. אנחנו צריכים, נקרא לזה ספרות באמונה, ספרות במוסר, ספרות בפנימיות, ספרות בחסידות, ספרות בגמרא, ספרות בהלכה. אצלנו זה מחולק. ואנחנו רוצים את התוצאה, אנחנו רוצים את המסקנות. כן? אבל זה טעות. כלומר, מצד האמת הכל כתוב בגמרא. אלא אם היינו לומדים גמרא כמו שצריך, אז היינו מגלים, היינו הופכים למהר"ל בפני עצמנו. כל אחד ברמת המהר"ל שבו, כמובן. לכן ברור שאנחנו, זה שאנחנו מחלקים את מקצועות התורה, זה לא בגלל שבגמרא אין את הכל. זה בגלל שלנו יותר קל להיפגש בשלב הראשוני עם כל מקצוע באופן ישיר. כי בגמרא זה מתחבא, זה מסתתר. הרעיונות האמוניים, עיקרי האמונה בגמרא, מסתתרים. כמו למשל שהרב קוק, כשהוא מלמד אותנו עיקרי אמונה, הכל על פי גמרות. אלא מה, אם היינו קוראים את הגמרא ולא לומדים אותה ולא מעמיקים, ולא היינו מגיעים בכלל למסקנות שהרב מגיע אליה. למה? כי אנחנו היינו רואים את הדברים בצורה חיצונית. אבל הרב העמיק וחשף את הרעיון, ואז כתב מאמר באמונה. אז מה אנחנו לומדים עכשיו? מאמר באמונה או מאמר בגמרא? מאמר בגמרא. נכון. אלא מה? הוא קיבל עכשיו את הצביון האמוני שבו. עכשיו, בכל מאמר בגמרא, גם בסוגיה הכי יבשה במרכאות, כלומר, הכי, נקרא לזה, ממונית או נזקית, דיני ממונות ודיני נזקין, שכביכול שם איזה מקרה ודין, יש שם עקרונות אמונה. יש שם עיקרי מחשבה. ברור. אלא אנחנו לא יודעים לחשוף את זה, אז אנחנו נתפסים למעטפת החיצונית של זה.
אז למה סייג ללמוד את האדם?
לכן אנחנו קטנים, אנחנו צריכים, בשלבים הראשונים, ספרים בכל דבר. בדרך כלל ספרי קיצור. לככל שאדם מתפתח יותר, אז הוא יודע להוציא מהמקורות את הדברים בלי ספרי הקיצור. ישנם שיצאו לתרבות רעה. אני אתן אולי דוגמה מפרשת שבוע. בשלב הראשון, כשאדם לומד פרשת שבוע, אז הוא צריך ספר קיצור. אז בהתחלה הוא צריך ספרים שנותנים לו את הכל בכפית. הוא פותח איזה ספר שנותן לו מהלך על הפרשה, או מהלך בנושא בפרשה. הוא מבסוט, יש לו עכשיו מה להגיד בשכון שבת. בשלב ב' הוא לא פותח ספר שכבר בונה לעצמו, שבונה לו את כל המהלך, אלא הוא פותח ראשון, אחרון, ומוציא משם עיקרון. בשלב ג', כמובן, הכל בענווה ובאהבה, הוא כבר לא צריך את המפרשים, אז הוא לא צריך, הוא צריך תמיד את המפרשים, אבל הוא יכול לקחת תנ"ך, ומתוך התנ"ך להוציא את הדברים. מתוך הפסוקים הוא מוציא. כי כשהוא קורא את המילה בראשית, המילה ראשית אצלו היא בניין אמונה אחד גדול. אז הוא כותב עכשיו את הספר על המילה בראשית. כמובן זה, כל הזמן הולך ומתפתח. זה לא שאנחנו צריכים לוותר חס ושלום על הראשונים, או על הגמרא, או על המשנה, ברור שלא. אבל ככל שאדם מתפתח, הוא פחות זקוק לקיצורי דרך, והוא עצמו עושה את הדרך. אז בואו נחזור. הרי שאחד מוכשר לדברי אגדה, וענייני ההלכה אינם לפי תכונתו להיות עסוק בהם בקביעות. הלכה כאן הכוונה לימוד גמרא, מה שמקובל בישיבות, לימוד גמרא בעיון, עד ההלכה. אז יש אחד שיש לו נפש אגדתית. נפש ששייכת למהלכים רוחניים ומופשטים, מה שאנחנו קוראים אמונה. והוא, ענייני ההלכה, לפי התכונה שלו, זה לא להיות עסוק בהם בקביעות. שימו לב, הזכרנו כאן באורות התורה, שהרב מזכיר לפחות 3 פעמים, אם אני זוכר נכון, את השורש קביעות. הרב לא אומר לא לעסוק בענייני ההלכה בכלל. לא לעסוק בענייני ההלכה בקביעות. כלומר, זה לא הדבר הקבוע, גם מבחינת היחס וגם מבחינת הזמן. גם מבחינת התכונה זה לא קבוע אצלי, וגם מבחינת ההופעה של התכונה הזאת במציאות אצלי. מבחינת לוח זמנים וכו'. לדוגמה. אז וענייני ההלכה, הרי שאחד מוכשר לדברי אגדה, וענייני ההלכה אינם לפי תכונתו, להיות עסוק בהם בקביעות. הוא עוסק בהם. ברור, אין אדם מישראל שלא לומד גמרא. אבל הוא לא עסוק בהם בקביעות. לא בקביעות של יחס, ולא בקביעות של זמן, או בקביעות של העמקה, או בקביעות של היקפיות. טוב, כמובן, יש פה פתח לעצלנים, אבל אנחנו ברוך השם אנשים מבוגרים, ולא ניקח את זה, להגיד, אחרי הבנתי, אני הרבה יותר מתחבר לשוב האמונה, מאשר לשוב הגמרא. מסקנה, אני כאן, אני הרי שאחד מוכשר לדברי אגדה, זה אני. כאן מדובר על אדם שישב שנים בבית המדרש, פגש את מקצועות התורה לסוגיהם, עד שלאט לאט התחיל לזהות בעצמו. אני בכוונה מגזים ואולי לא, ואומר שהפסקה הזאת מתאימה לאדם שישב אולי 15 שנה בבית המדרש. בהעמקה, או בריכוז, או ברציפות. הגזמתי, טוב. 8 שנים. זה לא אחד הגיע למכון מיר, יושב חודש בכיתת אמונה, מבסוט, נכנס לשיעורי גמרא שובר את השיניים. הנה הפסקה. זה אני, הנה, הרב קוק ממש מבין אותי, הנה זה פה. לא, לא מדבר אלינו בכלל. הוא מדבר אל אדם שמרוכז בלימוד, מתמיד בלימוד, שוקט בלימוד, קבוע, ואחרי המפגש שלו עם כלל או חלק מכלל מקצועות התורה, הוא מתחיל לזהות למה יותר הוא שייך, למה יותר הוא מתאים, מה יותר תכונתו, מה הוא מרגיש יותר שייכות, הוא מלא גם סיפוק, אפילו מה הוא רואה יותר סייבת לשמיע. הוא רואה את זה. הוא רואה את זה.
אבל לא פעם, הרב, אולי זה נכנס למה שדיברת על לאורות התורה. הסיפוק הזה, זה בעצם, זה קשה.
זה חיצוני,
זה משהו חיצוני, ועל פי זה אתה גם מחליט למטה יותר נמשך.
אז כל זמן שלא מגיעים למצב, אתה צודק, כל זמן שלא מגיעים למצב של השמחה האמיתית, ולא השמחה ששייכת אל הפרטים, אל התפוזים שאנחנו כותבים, אז אולי אנחנו עדיין לא שם. אני לא רציתי להגיד מה שאתה אומר, למרות שזה נכון מה שאתה אומר. כלומר, כל מה שהאדם, השמחה שלו, אם נתחבר לאורות התורה של היום, השמחה שלו היא כמה תפוזים הוא כתב, ולא שמחה קבועה, והתפוזים סך הכל מעוררים את השמחה. היא עד שאדם לא מגיע למצב הזה, אז באמת, באמת, אז אולי באמת הוא לא נמצא ביכולת ההכרעה בכלל, בשאלה הזאת. נכון. לכן שם הרב אומר נפלא, חכמים ותלמידיהון. חמרה וחיה לפום חיי רבנן, ולפום חיי רבנן, ולפום תלמידיהון. נפלא שם הרב ביניהם. אולי מחר, אני הרגש לי זה חשוב, אולי מחר נדבר על זה יותר. טוב, בואו נתקדם עוד טיפה. אז הרי שאחד מוכשר לדברי האגדה, וענייני ההלכה אינם לפי תכונתו להיות עסוק בהם בקביעות, ומתוך שאינו מכיר להעריך את כישרונו המיוחד, הוא לא מקשיב לעצמו. הוא לא עוסק בכל מה שאנחנו עוסקים בו כבר שבועיים, התורה והאדם. הוא לא עוסק בדף 23. הוא לא לומד את זה, הוא לא חושב על זה, הוא לא מדמיין את זה, הוא לא חולם על זה, הוא לא מבין את זה, הוא לא חש את זה, הוא לא מרגיש את זה. הוא נכנס לבית המדרש ונכנס לשטנץ הרגיל. ומה מקובל בעולם הישיבות מאז ומעולם? לומדים גמרא כל היום. בעיון ובבקיאות. ולפי הסגנון המקובל במהלך הדורות. אבל הוא מרגיש שהנפש שלו כמהה למשהו אחר. כי התכונה שלו היא אחרת. ומתוך שאינו מכיר להעריך את כישרונו המיוחד, הוא לא מזהה את עצמו, אז הוא משתקע בענייני הלכה כפי המנהג המורגל. ואז מה קורה לו? והוא מרגיש בעצמו, והוא מרגיש בנפשו, ניגוד לאלה העניינים שהוא עוסק בהם. מדוע? לא בגלל שהגמרא חס ושלום או ההלכה היא עתיקה, היא של פעם, היא לא מתאימה לזמן המודרני. אלא בגלל שהוא, האישיות שלו, צועקת הצילו. כי זה לא הוא. זה לא הוא בקביעות ביחס למקצוע הזה. והוא מרגיש בנפשו ניגוד לאלה העניינים שהוא עוסק בהם, מתוך שההשתקעות בהם אינה לפי טבע כישרונו העצמי. אבל אם היה מוצא את תפקידו וממלאו, בהקשר הזה לעסוק בענייני אגדה, לעסוק בקביעות באותו המקצוע שבתורה המתאים לתכונת נפשו, אז היה מכיר מיד שהרגשת הניגוד שבא לו בעוסקו בענייני ההלכה, לא באה חס ושלום מצד איזה חיסרון בעצמם, כלומר בעצמיותם של הלימודים הקדושים והנחוצים הללו. מה פתאום? הבעיה היא לא במקצוע הזה של התורה, חס ושלום, אלא מפני שנפשו, תכונתו, אישיותו, מבקשת מקצוע אחר לקביעותה בתורה. הוא יש שייך לכל מקצועות התורה, אבל לקביעות במקצוע זה דווקא מקצוע המתאים לתכונתו. ואז היה נשאר נאמן באופן נעלה לקדושת התורה, ועושה חיל בתורה במקצוע השייך לו, וגם עוזר על יד אותם שאדם גוברת בהלכה, להתאימה מינו המאגדה. כשמו נפגשים בחדר אוכל, אז הוא היה מחדש להוא בהגדה, והוא משחדש לשני בהלכה, ונפלא, פירה וריביה בתורה. נפלא מאוד. אבל, אמנם כיוון שאינו מכיר את סיבת הרגשתו הניגודית בלימוד, שהיא בעצם שהוא עושה דבר שהוא נגד טבעו, נגד תכונתו, והוא מתגבר נגד טבעו, אז מה קורה לכל דבר שאתה עושה נגד הטבע? בסוף הטבע צועק הצילו ואז הוא מתפרץ. תכף כשנפתחים לפניו איזה דרכים של הפקר, אם זה משבר בלימוד, או אם זה משבר משפחתי, או אם זה משבר כלכלי, או אם זה משבר בכל מיני סוגים, או סתם נמאס לו, לא משנה. תכף כשנפתחים לפניו איזה דרכים של הפקר, הוא מתפרץ ונעשה שונא וער לתורה ולאמונה, והולך מדחי אל דחי. זה התרבות הרע שהרב דיבר עליה בהתחלה. והכל למה? כי הוא נכנס לבית המדרש ולא למד לפי הטבע שלו. ומהם יצאו מה שיצאו מבני פריצי עמנו, המתנסים להעמיד חזון ולסמות אנוש של עולם. כאילו אין תורה, אין אלוהים, אין השגחה. התורה היא לא אמת חזו שלום. למה? כי הם היו בבית המדרש, לא למדו תורה לפי כישרונם, יום אחד התפרץ להם ועזבו את הכל. ולא רק עזבו את הכל, שברו את הכל ומנסים לשבור את כולם. ומעמידים חזון, כאילו אין תורה חזו שלום, כאילו התורה היא שקר. עד לכאן חילוק המקצועות בתוך המקצוע הגדול שנקרא תורה. אומר הרב, עכשיו הפסקה האחרונה מחברת אותנו לכל מה שלמדנו עד עכשיו. ובחילוק המקצועות השונים בסדרי הלימוד שבתוך התורה, לפי התכונות הנפשיות השונות, יש מי שנטייתו חזקה לחוכמות מיוחדות, חוכמות חול, או למעשה חול, שגם הוא צריך ללכת לפי נטייתו הפנימית, ויקבע איתים לתורה, אם התחברנו לחובת תלמוד תורה, ממרי ראייה. וזה וזה יעלה בידו, כי יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, וכבר נסתפקו התוספות השנים בשל היום הבזה מה שעיקר ותפל, ובכלל הדבר תלוי לפי התכונה וטבע הנפש של כל אחד ואחד. אנחנו חייבים לעצור, אז נדבר בחוץ אולי. בסדר? בסדר, רבותיי. שיעורי בית.